שלום וברכה, יום שישי, ערב שבת קודש, שני פרקים לפנינו היום, את פרק הרמב״ם היומי של היום ואת פרק הרמב״ם היומי של שבת. אנחנו נתחיל בפרק הראשון, פרק 11, בהלכות חוקות הגויים, עבודה זרה וחוקות הגויים. ואם עד עכשיו עסקנו בהלכות עבודה זרה, על פי הכותרת של הרמב״ם לכל ההלכות הללו, הנה אנחנו עוברים בשני הפרקים האחרונים להלכות חוקות הגויים. אין הולכים בחוקות הגויים, המנהגים של הגויים, ולא מדמים להם, לא במלבוש ולא בשיער וחיות אליהם. שנאמר ולא תלכו בחוקות הגוי, ונאמר בחוקותיהם לא תלכו, ונאמר הישמר לך פן תנקש אחריהם. כל בעניין אחד הוא מזהיר, שלא ידמה להם, אלא יהיה הישראלי מובדל מהם וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. לכן הוא אומר, ואבדיל אתכם מן העמים. מזכיר לנו את דברי הרמב״ם על ההבדל בין תלמיד חכם שצריך להיות מובדל גם במלבושיו ובדרכו ובהתנהגותו, כמו שהוא מובדל במדעו ובדעותיו, כך ישראל בעמים אמורים להיות כהניהם מובדלים מן העמים. לא ילבש במלבוש המיוחד להם ולא יגדל ציצית כמו ציצית ראשם. ציצית ראשם הכוונה היא קבוצת שיער, כמו שהם מגדלים, ולא יגלח מן הצדדים ויניח השיער באמצע כמו שהם עושים. פה לא מדובר על איסור לא תקיף ופאת ראשכם, ולא על איסור לא תשחית פאת זקניך. על הדברים האלה ידבר הרמב״ם בפרק הבא. כאן מדובר על לעשות כמו שהם עושים, וזה המקרא בלורית. לא יגלח השיער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע מלאחריו כדרך שהם עושים, ולא יבנה מקומות כבניין היכלות של עבודה זרה כדי שיכנסו בהם רבים כמו שהם עושים, גם אם זה לא מיועד לעבודה זרה, אבל זו ארכיטקטורה שמיועדת, מיוחדת להיכלות של עבודת כוכבים ומזלות. כל העושה אחת מאלו וכיוצא בהם לוקה. הלכה ב', גוי שהיה מסתפר מישראל. הישראל הוא הספר, כיוון שהגיע קרוב לבלוריתו שלוש אצבעות לכל רוח, אצבע זה 2 סנטימטר, קרוב לשלוש אצבעות לכל רוח, שומט את ידו. למה? כדי שלא יספר אותו לשם עבודה זרה, כי הבלורית הזאת שהם מגדלים היא לשם עבודה זרה. ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך להישב לפני מלכיהם, והיה לו גנאי למי שלא ידמה להם וממילא לא ישמעו לו והוא לא יעבוד וכו', הרי זה מותר ללבוש כמלבושים שלהם ולגלח כנגד פניו כדרך שהם עושים. מותר לו ולגלח כנגד פניו כדרך שהם עושים, כי הוא צריך לשבת לפניהם ולהגיע לכל הדברים שהוא צריך לעשות בזה שהוא קרוב למלכות. עד כאן ההלכות הראשונות שאותם מנה גם הרמב״ם בהתחלה, שלא להידמות במנהגותם ובמלבושיהם. עכשיו ההלכות הבאות. אין מנחשים כגויים. ההלכה היא לא תנחשו, ואחר כך יש לו תאוננו, ואחר כך יש לו לקסום קסמים, וחובר חבר, ושואל אוב, וגדעוני, ודורש אל המתים, ומחשף. כל ההלכות הללו נלמדות בפרק שלפנינו, שהם חוקות הגויים. אין מנחשים כגויים. שנאמר לא תנחשו. כיצד ברכוש? כגון אלו שאומרים, ואגב מניין לומד הרמב״ם שלכל אלו זה שייך דווקא לחוקות הגויים, זו נקודה מאוד מעניינת. הפסוק עצמו שאותו הרמב״ם מצטט, לא תנחשו, נמצא בפרשת קדושים בספר ויקרא בפרק י"ט, ושם כתוב, לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תאוננו, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם. אין כאן רמז בכלל לנושא של בחוקותיהם לא תלכו. אלה פסוקים שמופיעים במקומות אחרים, כפי שציטטנו מקודם. אבל בפרשת שופטים, סליחה, בספר דברים, שם הדברים כן מחוברים, ושם כתוב כך, כי אתה בא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך, פרק י"ח בפרשת שופטים בספר דברים, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, והנה ההגדרות. לא ימצא לך מעביר בנו וביתו באש, כבר דיברנו על המולך, קוסם כסמים, נגיע, מעונן ומנחש ומחשף. עכשיו הרמב״ם הולך על פי הסדר שהוא למד בפרשת קדושים בויקרא, לכן הוא פותח במנחש. למרות שהמקור שממנו הרמב״ם למד את זה, שזה עניין תועבות הגויים, הוא מפרשת שופטים בספר דברים. ועוד פעם, הסדרן הגדול מלמד אותנו את הדברים על פי סדרם בתורה, במקום שזה מופיע בלב. הלא תעשה, לא תנחשו, הוא לא בסיפור של פרשת שופטים, אלא במצווה בפרשת קדושים. הסיפור בפרשת שופטים מלמד שכל הדברים הללו, התורה אוסרת אותם, שכן הם כתועבות הגויים. נחזור. אין מנחשים כגויים שנאמר לא תנחשו, כיצד הוא הניחוש? כגון אלו שאומרים, הואיל ונפלה פיתי מפי, או נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום. שאם אילך, אין חפצי נעשים. אנחנו מכירים את זה ככה, לפעמים בכל מיני דברים שגם אנחנו חושבים, ועוד מעט הרמב״ם ידבר מתי זה נחשב אסור ומתי זה נחשב מותר. הואיל ועבר שועל מימיני, לא כתוב פה חתול שחור, אבל זה כנראה אותו דבר. הואיל ועבר שועל מימיני, איני יוצא מפתח ביתי היום. שאם אצא, יפגעני אדם רמאי. לכן זה לא חתול שחור, זה שועל. וכן אלו ששומעים צפצוף העוף, או צפצוף העופות, ואומרים יהיה כך ולא יהיה כך, טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני, לפי צפצוף העופות, איך הם מצפצפים בבוקר. וכן, אלו שאומרים שחוט תרנגול זה שקרה ערבית, או שחוט תרנגול זו שקראת כמו תרנגול, וכן, שקרה ערבית, הכוונה היא שקרה או ערבית או שקרה כמו עורב. וכן המעיסים לעצמו סימנים, אם יערה לי כך וכך אעשה דבר פלוני, ואם לא יערה לא אעשה. שמעתי פעם מיהודי חשוב שהסימנים היחידים שמותר לשים בהלכה זה סימנים כמו נצח חדש באחיו, סימנים לליל הסדר, סימנים לאיך עושים מצוות, אבל סימנים של אם זה קרה כך אז לא כדאי לעשות כך. והדוגמה שהוא מביא זה כלי עזר עבד אברהם, והרי על אלי עזר עבד אברהם בעניין הזה כתוב שהוא לא עשה כהוגן, אלא שהרמב״ם מביא בעצמו שאלי עזר עוד היה בן נוח, ולבני נוח זה לא נאסר. לכל כיוצא מדברים אלו הכל אסור, לכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה. כלומר, אם הוא עושה את זה הוא בן איסור, אבל אם הוא עושה מעשה בעקבות זה, כלומר הוא באמת בונה היום בית או לא בונה, הוא עושה, והשאלה למה מפני צפצוף העופות שקראו כך או כך, לוקה. מי שאמר, לוקה על זה שאומר לא תנחשו, וזה דבר שיש בו מעשה. מי שאמר, דירה זו שבניתי, סימן טוב הייתה עליי. דירה זו שבניתי, סימן טוב הייתה עליי. זאת אומרת, בניתי ומאז הצלחתי בעסקים, סימן שהכל הולך מעכשיו טוב. אישה זו שנסעתי ובהמה זו שקניתי, מבורכת הייתה, עכשיו הולך לי בביזנס. או, ברוך השם, הצלחנו בחיינו, בחיי הנישואין שלנו. בעת שקניתיה, מדובר עכשיו בקנייה של, של חיות, של... בעת שקניתיה, השארתי, בסדר? השארתי, וכן, השואל לתינוק, איזה פסוק אתה למד? בקיצור, הלכה היי דנה, האם כל זה דומה, חלילה דומה למה שאמרנו לא תנחשו? זה נראה כן דומה לכאורה, שמעו טוב את הרמב״ם. איזה פסוק אתה למד? אם אמרנו פסוק מן הברכות, תשמח ויאמר, זה סימן טוב, כל אלו וכיוצא בהן מותר, ואין בזה שום איסור. כל אלו וכיוצא בהן מותר. למה? הואיל ולא כיוון מעשיו, ולא נמנע מלעשות. לא כיוון מעשיו ולא נמנע מלעשות, אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה. הרי זה מותר. קניתי בית. אבל אחרי שקניתי את הבית, עכשיו אני אומר שזה סימן לכך וכך. בסדר? הגמרא מרכזת את שתי ההלכות האלה בביטוי המפורסם, בית, תינוק ואישה, תינוק ששואלים אותו פסוק, בית שקניתי, אישה שנשאתי, אף על פי שאין נחש, יש איסור לנחש, אבל יש בו סימן, זאת אומרת אפשר לקבוע אותם בתור סימן טוב למעשים שהצליחו בעבר וכדומה. טוב, עד כאן אלה הדברים האלה של הרב. דין קוסם, איזה הוא קוסם? אמרנו שקוסם קסמים. זה העושה מעשה משאר מעשיות כדי שיישום ותיפנה מחשבתו מכל הדברים. כדי שיישום, הכוונה היא שישתומם, נדהה, וואו, כל מי שמסביב, ותיפנה מחשבתו מכל הדברים עד שיאמר דברים שעתידים להיות. ויאמר דבר פלוני עתיד להיות או אינו הווה. בסדר? עתיד להיות או אינו הווה. או שיאמר שראוי לעשות כך והיזהרו מכך. יש מן הקוסמים שהוא ממשמש בחול או באבנים. יש מהם מי שגוהר לארץ וצועק, בסדר? גוהר לארץ וצועק, גוהר לארץ זה כמו אצל הנביא, אצל אלישע, ויגהר ארצה, כלומר מכופף את עצמו, משתתח על הארץ, שם הוא עשה את זה בשביל לתת לו נשימות, משתתח לארץ ומתחיל לצעוק. ויש מי שמסתכל במראה של ברזל או באשישית ומדמים ואומרים, ויש בסדר, מדמים ואומרים, אומרים את התשובות, מגידי עתידות, שואלים בכל מיני דברים כאלה. יש מי שאוחז מקל בידו ונשען עליו ומכה בו עד שתיפנה מחשבתו ומדבר. הוא שאל נביא אומר, עמי בעיצו ישאל ומקלו יגיד לו, פסוק ביושע. ואסור לקסום ולשאול הקוסם אחרי שהוא הגדיר לנו שזה הקוסם, אם כן קובע הרמב"ם הלכה, את ההלכה עצמה, ואסור לקסום ולשאול הקוסם, אלא שהשואל לקוסם, מקין אותו מכת מרדות, אבל הקוסם עצמו אם עשה מעשה מכל אלו וכיוצא בהן, לוקה הכוונה היא מן התורה, מלכות קצובות מן התורה, והשואל הקוסם הוא מקין אותו מכת מרדות. שנאמר לא ימצא בך קוסם קסמים, כן החיוב מן התורה הוא על הקוסם עצמו, מי שישתמש בשירותיו, מקין אותו רק מדי רבנן מכת מרדות. הדבר הבא שידבר עליו הרמב״ם זה לא תעוננו בעין, לא תעוננו, איזה הוא מעונן, אילו נותני העיתים, מלשון ענן, מלשון עונה, עונות, שאומרים בהצטגנינות שלהם יום פלוני רע, יום פלוני טוב, יום פלוני ראוי לעשות במלאכה פלוני, שנה פלונית או חודש פלוני רע לדבר פלוני. ועכשיו אחרי שנתנו את ההגדרה, אגב מפרק א' בהלכות עבודה זרה, הרמב"ם אמר שתפקיד הדיינים הוא לדעת את ענייני עבודה זרה ואז לדעת את ההלכה שלהם, לחטט אסור לרונן, אף על פי שלא עשה מעשה, אלא הודיע אותם הכסדמים שהכסילים הם מדמים. לא עשה מעשה בפועל, אלא רק הודיע אותם הכסדמים שהכסילים הם מדמים. טוב? על זה הוא אומר שהסכנים מדמים שהם דברי אמת ודברי חוכמה. וכל העושה מעשה מפני ההצטגנינות וכיוון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו עוברי שמיים, הרי זה אלוקה. שנאמר ולא תעוננו. וכן האוחז את העיניים ומדמה בפני הרואים שעושה מעשה תימהון והוא לא עשה, הרי זה בכלל מעונן ולוקה. כדאי אגב להגיד שבפועל, אנחנו לא נכנסים פה להלכה, אבל אנחנו רוצים להזכיר כאן, בית יוסף מזכיר להלכה שהחוזים בכוכבים גם הם בכלל מנחשים ומעוננים. ולכן חלק מהעניין שיתפלל כל חסיד להשם שיגן עליו מגזירת הכוכבים והמזלות, אבל לא ישים מחשבתו. זאת אומרת, יש לכוכבים, יש למזלות דברים בעולם, אבל הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שזה בכלל מעניין, כלומר התפילה היא שיגן מגזירת, אבל כל הדיון בהם וכל העיסוק בזה, זה איסור גמור שעליו דיבר הרמב״ם עכשיו. הנושא הבא הוא חובר חבר. איזה הוא חובר? מה זה נקרא חובר חבר? זה שמדבר בדברים שאינן לשון עם. זה שמדבר בדברים שאינן לשון עם ואין להם עניין, ומעלה על דעתו בסיכלותו שאותם הדברים מועילים, עד שהם אומרים שהאומר כך וכך על הנחש, על הנחש או על העקרב אינו מזיק, והאומר כך וכך על האיש אינו ניזוק מהם. אז המילה חובר באה כנראה מהמילה הברה. הוא אומר הברות, הוא ממלמל כל מיני מלמולים, והמלמולים האלה, בסדר? המלמולים האלה מביאים לאיזשהו כוח של מילים שהוא אפילו לא יודע אותה. זה נקודה אחת. פירוש שני של חובר חבר, שפה הרמב״ם לא מזכירה שמזכיר אותו, זה מלשון לחבר. כלומר, הוא מחבר כל מיני נחשים למקום אחד, כל מיני עקרבים למקום אחד, ועל פי זה עושה את כל הדברים. ועכשיו, מה הוא עושה כשהוא עושה את אותן הברות, שמדבר דברים שאינם לשון עם? הוא אוחז בידו בעת שמדבר מפתח או סלע וחיותה בדברים האלו, זה מה שהוא עושה. כל זה כמובן, הכל אסור. והחובר עצמו שיוחז בידו כלום, או שעשה מעשה בדיבורו, אפילו הראה באצבעו, זה כבר פעולה, הרי זה לוקה, שנאמר לו, ימצא בך שואל וכולי, וחובר חבר ושואל או ועידוי. אם אמר דברים בלבד, ולא העניד ולא אצבע ולא ראש, הוא לא העניד לא אצבע ולא ראש, זה דבר מעניין מאוד, זאת אומרת, מה שהופך את זה לדבר שיש בו מעשה שלו, כי נעליו זה עצם תנודת היד או הראש כבר. ולא היה בידו כלום שיחשב במעשה, אלא רק עבר עברות, רק דיבר. וכן אדם שאמר עליו החבר אותן הקולות, הוא יושב לפניו ומדמה שיש לו בזה הנאה, אינו לוקה מן התורה, אלא מכין אותו מכת מרדות, מפני שנשתתף בסכלות החבר. זאת אומרת, או החבר שרק אומר אבל לא מניד, או זה שבא ליהנות מחוכמתו של החבר, אלה לוקים מכת מרדות מדרבנן. כל אותן הקולות והשמות המשונים והמכוערים לא ירעו, וגם היטב אין אותם. סוג בירמיה שבו משתמש הרמב״ם כדי לבטא את דעתו על כל אותם דברים משונים. לא ירעו וגם היטב אין אותם. מה זה לוחש על המכה? זה הדבר הבא. מי שנשכו עקרב או נחש, מותר ללחוש על מקום הנשיכה, ואפילו בשבת, כדי ליישב דעתו ולחזק ליבו. אף על פי שאין הדבר מועיל כלום, הועיל ומסוכן הוא, כלומר מצבו של החולה הוא מסוכן, התירו לו כדי שלא תתערף דעתו עליו. מעניין מאוד, הרמב״ם אומר, גם מבחינת העניין שיש בזה אולי איזה דבר שלילי, כי הרי זה לא מועיל ולא שום דבר, כמו הדברים הקודמים, לא יראו וגם היטב אין איתם, אבל כיוון שפסיכולוגית, הלחישה הזו מועילה, מרגיעה אולי, אז לא רק שהתירו אותה מצד עבודה זרה, אלא התירו אותה גם בשבת, איזה איסור יש בשבת, של שיחה בתהילה. התירו מפני שזה מסייע, זה פיקוח נפש. הלוחש על המכה בהלכה י"ב וקורא פסוק מן התורה, זה כבר דבר אחר לגמרי. מה שאמרנו מקודם, זה מי שלוחש על המכה. בסדר? עכשיו, ובלחישה הזאת, הוא אומר, זה סגולה כזאת ואחרת. יש מי שהיו משתמשים בלחישה הזאת גם בפסוקים, ומביאים פסוקים מהתורה. זה הוא אומר כך. הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא ייבעט, והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שלא יישן, בשביל שיישן. כלומר, כל אלה סבולס כאלה, אם נשים עליו ספר תורה, נשים עליו תפילין, אז הוא יישן טוב וכולי. כל אלה לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה, שהם עושים דברי תורה רפואת גוף, ואינם דברי התורה אלא רפואת נפשות. איזו הלכה אדירה של הרמב״ם, הרופא הגדול, רופא הגוף והנפש. דברי התורה הם רפואה עצומה, הם רפואת הנפשות, שנאמר ויהיו חיים לנפשך. אבל הבריא שקרא פסוקים או מזמור מתהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתם וינצל מצרות ומנזקים, נו, מה זה דבר אחר לגמרי? הרי זה מותר. טוב? יפה. אז רבי יהושע בן לוי כתוב שהוא היה אומר שאסור להתרפות מדברי תורה, והדוגמאות הן בדיוק כמו הדוגמאות שיש פה, אבל הוא עצמו היה קורא פסוקים של תהילים לפני שהיה הולך לישון. אז ממילא אם הוא קורא את זה כי הוא קורא מצד שהוא רוצה להירפא, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור, ודאי. אבל אם הוא משתמש בדברי התורה האלה תוך כדי לחישה, תוך כדי הדברים, אז הוא לא רק בכלל המנחשים והחומרים, אלא הוא חופר בתורה כי הוא משתמש בה. ההלכה הבאה קשורה לדורש של המתים. מה ההגדרה שלו? איזה הוא דורש של המתים? זה המרעין את עצמו. לא ימצא לך. מעומד, מנחש, חובר חבר, שואל אוב, ודורש אל המתים. אז הדורש של המתים הזה כתוב פה כך, זה המרעין את עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שיבוא המת בחלום ויודיעו מה ישאל עליו. זה שיטה אחת, ויש כאלה שיש להם שיטות אחרות במקצוע, ויש אחרים שהם לובשים מלבושים ידועים ואומרים דברים. לובשים דברים ידועים ואומרים דברים. ומקטירים כתורת ידועה מסוימת הכוונה וישנים לבדם כדי שיבוא מפלוני ויספר עמו בחלום. כללו של דבר, כל העושה מעשה כדי שיבוא המת ויודיעו, לוקה שנאמר לא ימצא לך מעביר בנו ומתו באש וכו', ודורש אל המתים. אסור לשאול בעל אוב או בעל ידעוני, שנאמר לו ימצא לך, וההמשך, אחרי וחובר חבר ולפני ודורש של המתים כתוב, ושואל אוב וידעוני, נמצאת על המת, שבעל אוב וידעוני עצמם, שבעל אוב וידעוני עצמם, בסקילה, והנשאר בהם באזרה, ורק מקים אותו מכת מרדות שהיא מזה רבנן. ואם לעומת זאת לא רק שאל, אלא גם כיוון מעשה ועשה כפי מאמרם של השורש של האוב העידוני, הרי זה לוקח. עד כאן החלק הזה. לגבי עניין מעשה אוב ומעשה עידוני וכו', הרמב"ם דיבר כבר בפרקים הקודמים. המחשף חייב סקילה. מי זה המחשף? המחשף חייב סקילה, והוא שעשה מעשה כשפים. מה זה נקרא מעשה כשפים? אז הגמרא אומרת שהייתה שדה מלאה כישועים והוא לקטה במעשה כשפים. בפועל. אבל האוחז את העיניים, והוא שיראה שעשה והוא לא עשה, הוא רק נותן לאנשים תחושה, כל החת המורגנות האלה, לוקה מכת מרדות מפני שלא עשה מעשה בכלל. זה שמר ממחשף בכלל לא יימצא, לב שניתן לעזרת מיטת בית דינו, ואין לו כן עליו. המחשף שונה מאחרים, בזה שבעונש הוא לא מקבל מלכות. מדוע יש כלל, כמו שהלב שאין לו מעשה לא לוקים, גם הלב שניתן לעזרת מיטת בית דין לא לוקים, שנאמר, מחשיפה לא תחיה. אז יש לנו איסור של מחשיפה לא תחיה, שייך לפרשה של עוד שבועיים במשפטים, וממנה זה מה שניתן לעזרת מיטת בית דין, שאין לו כן עליו. ולדברים האלו מסיים הרמב״ם את ההלכה החותמת את הפרק. ולדברים האלו כולם דברי שקר וכזבים. הם שיתרו בהם עובדי עבודה זרה כדמונים לגויי הארצות, כדי שינהו אחריהם, יתגרגרו וילכו לרסות אותם. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים האלו. ההלכה החותמת מעין ההלכה הפותחת, שאסור לנו להידמות להם, אלא יהיה הישראלי מובדל מהם במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו, שנאמר ואבדיל אתכם מן העמים. זה לא המצוות עשה ולא תעשה של הפרק, אלא זה הרעיון שבו פותח וחותם הרמב"ם את הפרק. ולכן לישראל הם ראוי להימשך בעבלים האלו ולא לעלות על הלב שיש בהם תעלה, תעלה זה רפואה או תועלת, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא כתם בישראל, ונאמר כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל כוסלים ישמעו, ואתה לא כן וכולי, לא כן נתן לך השם אלוקיך. כל המאמין בדברים האלו שהן אמת וכיוצא בהם, הוא מחשב בליבו שהן אמת ודברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותם. זה מדהים איך הרמב"ם מסיים. מה קורה עם מי שלא עובר על שום דבר ואין אפשר לתת לו לא מלכות ולא מלכות דרבנן, אבל הוא אומר, תראו, מדעית, עובדתית, סטטיסטית, זה אמת. ועכשיו התורה אסרה. אומר הרמב"ם, אינו אלא מן הסחלים ומחסרי הדעת. ולא איסו, אבל אינו אלא מן הסחלים ומחסרי הדעת, ובכלל אנשים והקטנים שאין דעתם שלימה. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת, זה סלף לאות הסיום הזה, ככה בערב שבת קודש, בעלי החוכמה ותמימי הדעת, אצל רבי נחמן יש סיפור מעשה מחכם ותם, אצל הרמב"ם זה אותו אחד. בעלי החוכמה ותמימי הדעת, אלו שדעתם תמימה, שלימה, ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שעשרה תורה אינם דברי חוכמה, וחכו תראו שכל זה יביא את הרמב"ם למושג תמים. אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללם. זה אמרה התורה כשהזהירה על כל אלו האבלים. דווקא במקום הזה, מעט פעמים הרמב״ם פתאום עוצר והופך להיות פרשן על התורה. במקום שהזהירה את כל האזהרות של הפרק שלנו, חוקות הגויים, שם היא אמרה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. עד כאן, ובעזרת השם, עוד מעט נלמד גם את הפרק ה-12, לכבוד שבת קודש, כל טוב, שורות טובות, ושבת שלום ומבורך.